פרשת נוח. בתחילת הפרשה מופיע תיאור על מידותיו של נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. על הדגשה בפסוק בדורותיו מביא רש"י שני פירושים. יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן אם היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. יש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. מובנת דעתם של אלה שמשבחים, שהרי התורה משבחת את נוח, אבל דעתם של אלה הדורשים לגנאי, דעתם קשה. הרי התורה קוראת לנוח צדיק תמים, וצדיק זה תיאור מוחלט. ואם כן, איך אפשר לדרוש את נוח לגנאי? תשובה על כך אפשר למצוא במסכת קידושין בדף מ' עמוד א'. הגמרא דורשת את הפסוק בישעיהו, פרק ג', אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. שאת הגמרא, וכי יש צדיק טוב וכי יש צדיק שאינו טוב? כלומר, למה הפסוק אומר אמרו צדיק כי טוב? אם הוא צדיק, ודאי שהוא טוב. אז למה מדגישים צדיק טוב? עונה הגמרא, טוב לשמיים וטוב לבריות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים ורע לבריות, זה צדיק שאינו טוב. לכן הפסוק מציין שהוא מדבר בשבחו של הצדיק שטוב לשמיים וטוב לבריות. לכאורה גם כאן נשאלת השאלה, איך אפשר לקרוא לאדם שהוא רע לבריות, לקרוא לו צדיק? הסביר על כך בעל באר מים חיים, שכוונה כאן רע לבריות, זה לא במובן הפשוט שהוא מזיק לבריות, מזיק לאנשים. כי אדם שמזיק לאנשים, ודאי שאי אפשר לקרוא לו צדיק. אלא הכוונה כאן רע לבריות במשמעות אחרת. פירוש הדבר, ישנם שני סוגי צדיקים. יש צדיק שדואג רק לעולם התורני שלו, רק לעולם הרוחני שלו, לשלמות האישית שלו, והוא מפחד לצאת אל האנשים, כי בשבילו זה ביטול תורה, בזבוז של זמן, הוא מפחד שאולי הוא ירד מדרגתו. צדיק שני, והצדיק הזה, הוא נקרא צדיק, הצדיק הזה שרק דואג לעולמו רוחני, הוא נקרא רע לבריות. מדוע? מכיוון שהם לא מקבלים ממנו שום טובה רוחנית. הוא לא מקדם את הציבור מבחינה רוחנית. הוא משאיר את כל הרוחניות אצלו. אז זה נקרא רע לבריות. אבל יש צדיק שהוא טוב לבריות. מה זה טוב לבריות? שהוא מעניק מתורתו לאחרים, דואג לאחרים, רואה מה חסר להם, מקדם את הציבור, למרות שיכול להיות שמבחינה אישית הוא לומד פחות, מקדיש פחות זמן לעולמו הרוחני, אבל הוא מעניק לאחרים מעולמו אחרים. וזה נקרא צדיק טוב. טוב למקום וטוב לבריות. וזה ההבדל בין נוח לבין אברהם. כך נאמר במדרש רבה לבראשית. אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. כלומר, הם מפיצים את תורתו של הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אבל נוח הסתגר בדלת אמותיו ולא השפיע על האחרים, ולכן דרשו אותו לגנאי. מכאן שאדם צריך לא רק לדאוג לעולמו הרוחני, אלא גם לדאוג לעולמו הרוחני של האחרים. על כך דרש המדרש שמואל את מה שנאמר במסכת אבות, פרק ב', אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. פרש המדרש שמואל, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק את התורה אצלך, אלא תלמד אותה ברבים. למה? כי לכך נוצרת. כלומר, כל היצירה שלך, כל היות שלך, זה להפיץ את תורת השם כמה שיותר. ועד כמה חשובה הפצת התורה, אפשר ללמוד ממה שנאמר בתניא דבאליהו. אליהו הנביא אמר שיש תביעה על הסנהדרין ופנחס, על אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין במעשה פילגש בגבעה. ומדוע? מה היה להם לעשות? היה להם ללכת, כך מספר, אומר המדרש, היה להם ללכת בכל ערי ישראל, יום אחד ללכת ללחיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך ארץ, בשנה ובשתיים ובשלוש, עד שיתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם. והם לא עשו כן. וכן אומר המדרש, למה נהרגו כל כך הרבה בזמן פילגש בגבעה? אומר המדרש, מדוע? מכיוון שהייתה כאן ביקורת על הסנהדרין ופנחס, שעליהם יש ביקורת מדוע נהרגו כל כך הרבה, מדוע? שהם הסתגרו בעצמם ולא הלכו ללמד תורה. וכך אומר המדרש, הם היו צריכים ללכת בכל ישראל, ללחיש, לבית אל, לחברון, לירושלים, כדי ללמד את ישראל דרך ארץ. יכול להיות שזה ייקח זמן, שנה, שנתיים, שלוש, אבל בסופו של דבר, הם היו מקדמים את עם ישראל מבחינה רוחנית, ולא היו מגיעים למציאות העגומה של מה שקרה במעשה פילגש בגבעה. מי שכן פעל בצורה כזאת, העניק מתורתו לאחרים, זה היה שמואל הנביא. ועליו נאמר, והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. כלומר, הוא מסתובב בכל מקום, מדי שנה בשנה, עושה סיבוב בית אל, הגלגל, המצפה, מסתובב בכל ערי ישראל, לא מחכה שהם יגיעו אליו, למרות שהוא שופט, אלא הוא הולך ומלמד את עם ישראל בעריהם תורה, ועל ידי כך הוא הצליח לרומם את כל עם ישראל. ולכן, אמר על שמואל, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם. זכה שמואל שבכוח הפעילות התורנית שלו, זכה להיות שקול כנגד משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו, ומצד שני שמואל בקורי שמו, שקול שמואל כנגד משה ואהרון. אם כן, שמואל פועל להחזיר את עם ישראל בתשובה, ואילו נחזור בחזרה לענייננו בפרשה, שנוח שיסתגר בדלת אמותיו ולא יתפלל על בני דורו, אכן נחשב ודורש שדורשים אותו לגנאי. עולה מכאן שהמשימה שמוטלת עלינו זה של רק על ידי קירוב והתחברות ותפילה לעם ישראל, נוכל לקרב את עם ישראל כולו לאביו שבשמיים ולהביא את עם ישראל לגאולת ישראל השלמה.